Boker Tov, Shavua Tov, Yishar Koach Gadol al Akko, איזה קידוש השם גדול. העדים יגיעו עד ירושלים, בכל הארץ, לא עד ירושלים. הרי מה התפקיד שלנו בעולם? מי יודע? יפה מאוד. לקדש שם שמיים. להרבות טוב בעולם, קדש שם שמיים. זהו, סיפר לי דני, איזה קידוש השם גדול היה בעכו. מישהו היה שם? איך היה? זכות זה יעמוד לנו לכל עם ישראל. אנחנו בימי בין המצרים, לגבי עניין של תספורת וקיבוץ בימים האלה, אז ראיתי, זה מופיע בשולחן ערוך, אבל בכל מיני פרטים כאלה ואחרים, אבל ראיתי שהרב צבי, יוסף צבי רימון, הרב האזורי של גוש עציון, הוא תמצאת את הכל וסידר את זה בצורה מסודרת, לגבי עניין של לבישת בגדים, וגם הנושא של תספורת, אבל זה משהו קצת שונה. לגבי לבישת בגדים מכובסים, בתשעת הימים אין לובשים בגד מכובס. הספרדים נוהגים כך רק בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל השנה תשעה באב נדחה, חל בשבת ונדחה ליום ראשון, ורבים מהספרדים מקלים וסוברים שהשבוע לפני אינו מוגדר כשבוע שחל בו. ויש מהספרדים שמחמירים. אני בשעתו זוכר שאלתי את הרב מרדכי אליהו לגבי עניין של בגדים, אבל זה לא היה המציאות הזאת של תשעה באב נדחה. אז הוא אמר לי, כן, תיקח את הבגדים לפני תשעה באב, לפני ראש חודש אב, ותלבש אותם קצת חולצות, מה שאתה צריך שיהיה לך, שלא תחדש אותם בתשעת הימים. אבל אפשר להקל במקרים הבאים, כאשר לבש את בגד לפני, כאן מביא מה שהרב מרדכי אליהו יעץ בדיוק, כן? כאשר לבש את הבגד לפני תשעת הימים, למשך זמן קצר, כן, יחליף את בצהריים את החולצות, וכן, שיהיו לו חולצות שלבש חצי יום לפחות. לבנים אפילו, הכל זה לכבוד שבת. זה לגבי עניין של בגדים. אז באמת אנחנו צריכים, מי שרוצה שיהיו לו בגדים נקיים וכולי, לפני ראש חודש אב, מה יעשה? ייקח את כל הבגדים, ילבש אותם ויחזיר אותם. לגבי רחיצה, רחיצה אסורה בתשעת הימים, והספרדים נוהגים כך רק בשבוע שחל בו תשעה באב. אמנם במציאות שלנו, למה אתה רוחץ? האם אתה רוחץ בשביל להתענג, זה אסור. אבל אם אתה רוחץ בשביל שאתה צריך, אתה מלוכלך פשוט, לא בשביל התענוג. במציאות שלנו רחצה איננה לתענוג אלא לניקיון, ואפשר להקל במקלחות. אבל גם כשהוא מתקלח, יצמצם בכמות המקלחות. לא כל כמה דקות מקלחת, אלא יצמצם בכמות המקלחות, באורך המקלחת ובאופי המקלחת. נעים מקום מים חמים, מים פושרים, מים קרים. השנה, בערב שבת חזון, יש להתרחץ לכבוד שבת, אבל בפושרים. כן, השבת בפושרים. זה לגבי עניין רחצה. אני רוצה שוב פעם לחזור על מה שכבר ראינו בשבוע שעבר. המנהגים האלה הם ביטוי לעוגמת נפש שיש לנו על חורבן בית המקדש. אז לכן חורבן בית המקדש וכל הצרות שהיו לנו. אז אנחנו לא יכולים את כל הדברים האלה לעשות, ולא מעניין אותנו לא בית המקדש, חס ושלום, ולא הצרות שהיו לעם ישראל. אדרבה, אדם צריך לקחת לליבו את החסר העצום שבית המקדש לא בנוי. ומישהו הרגיש הבוקר את החסר הזה במקרה? מי הרגיש? אף אחד לא הרגיש. וואי וואי וואי. בשביל מה המנהגים האלה? אה? מה? להזכיר לנו. נכון, מה להזכיר? הכלל הוא ראיתי במהר"ל מפראג, הוא אומר, מתי אדם באמת מתאבל ומצטער שחסר לו משהו? כמו באבלות פרטית שמישהו נפטר או משהו, הדבר הזה חסר לו, לכן הוא מצטער. אבל אם אדם לא מרגיש בחיסרון, אז בסדר. כל המנהגים האלה, מנהג ישראל דינו, צריך לעשות. אבל זה לא מספיק, צריך גם להפנים, מה חסר לנו? מה זה בית המקדש? מה המשמעות של בית המקדש? לגלות לכם. לא תשכחו. המשמעות של בית המקדש, לגלות. תתחילו להצטער. נתן רק כמשל שנבין את הדבר הזה. פעם היה דבר כזה, כשרצו לעשות אור בבית או ברחובות או בזה, היו מדלקים פנסים, נרות ודברים כאלה, נכון? נכון או לא? איזה אור היה? כזה קטן. אורות קטנים. היום, זה לא ככה, היום כל מדינת ישראל מוארת על ידי תחנות כוח חשמליות. כל המדינה, תחנה אחת מאירה את כל המדינה, או כמה תחנות, שילוב של כמה תחנות, מאירה את כל המדינה. זה יותר טוב, התרגלנו לזה, נכון? והיום יש תחנות כוח אטומיות שמאירות מדינות שלמות. זה דבר פיזי, אבל גם עניין הרוחני. היום האור האלוקי, נאמר, ההתגלות של האור האלוקי, כל אחד, כנר השם נשמת אדם, כל אחד עוסק בתורה, לומד, בסדר גמור. אבל כשבית המקדש היה קיים, בית המקדש היה תחנת כוח אטומית רוחנית, אדירה. ירושלים אורו של מי? אורו של עולם. זה היה פעם, זה היה משהו מציאות לגמרי שונה. ונערו אליו כל הגויים, השפע, האור, העניין האלוקי, היה מתפשט על כל העולם, שבית המקדש היה בבניינו, ויהיה בבניינו, בית המקדש השלישי, במהרה בימינו, אמן.